שלום וברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים ובעזרת השם היום נסיים את המאמר מן המיצר תשכ"ו. אנחנו נמצאים במאמר בפרק ו' במאמר, באמצע פרק ו'. אנחנו למדנו כאן במאמר על המושג של מיצר. מיצר זה עניות, זה היה מבוסס על מה שנאמר במאמר של הרבי מהרש משנת תפרש חפחת על תפילת עני, והבאנו גם את לשון הגמרא, שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה על כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה, והבאנו את לשון רש"י שמה הפירוש רשע בתחילתה, שישראל עושים עצמם רשעים בראש השנה, בכך שהם מדברים בתחנונים ובאופן שתפילתם דומה לתפילת הרש, לתפילת העני. הסברנו בעריכות שעניות, מיצר, רש, יש את זה בכל הדרגות, גם בדרגה גבוהה הוא יכול להיחשב כרש, כמיצר, יחסית לדרגות שהן הרבה יותר גבוהות. וככה יש מיצר למעלה ממיצר, וזה גם יהיה הביור, איך זה יכול להיות שיהודי בראש השנה בבוקר, גם אחרי שהוא עבר את כל חודש אלול, הוא עבר את כל ההכנות, ועדיין הוא אומר בראש השנה בבוקר, מן המיצר קראתי. למה הוא מרגיש מיצר? כי יחסית לדרגות היותר גבוהות, בהחלט יש מקום שהוא מרגיש במיצר. עכשיו אנחנו נמשיך את לשון המאמר מפרק ו'. ויש להוסיף שעניין המיצר שישנו בדרגות היותר עליונות בעבודה, זה שאדם נמצא בדרגה גבוהה בעבודת השם. והוא עדיין מרגיש מיצר. למה הוא מרגיש מיצר? אומר בסוגריים את סיכום הנקודה שלמדנו עד כאן. מצד זה שכולה קמי כלא חשיב. מצד זה שכלפי הקדוש ברוך הוא, הרי הכל נחשב כעין ואפס. הכל בעצם לא נחשב כשום מציאות. ולית מחשבה תפיסה בכלל. אין שום מחשבה שיכולה לתפוס ולהשיג את האלוקות, ולכן כל בחינה וכל דרגה, וזה לא משנה לאיזה בחינה אדם הגיע, עדיין הוא מרגיש מיצר. אז עכשיו נדייק בביטוי של רש"י שהבאנו קודם, שרש"י אומר במסכת ראש השנה שצורת התפילה של יהודי זה באופן שישראל עושים עצמם רשים. עושים עצמם רשים זה נשמע כאילו הוא לא באמת רש, הוא לא באמת עני, הוא לא באמת מרגיש כך, הוא רק עושה את עצמו רש. כדיוק לשון רש"י בפירוש שנה שהיא רשע מתחילתה. לכאורה את הביטוי הזה צריך להבין. למה עושים עצמם רשים? הרי היהודי הוא באמת מרגיש מיצר, הוא באמת מרגיש ביחסית לדרגות העליונות שהוא תחתון, שהוא רש, שהוא עני. למה הלשון והסגנון ברש"י זה עושים עצמם רש"י? כדי להבין את זה, יובן על פי המבואר, אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה מסביר, בפירוש נוסח התפילה, במה שאנחנו אומרים בתפילה, ברחמך רבים, רחם עלינו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, אבל לא אומרים סתם ריבונו של עולם רחם עלינו, אלא מדגישים שאנחנו מבקשים רחם עלינו ברחמך הרבים, בגלל הרחמים הגדולים שלך. מסביר אדמו"ר הזקן שמה הדגש בסגנון הזה, ברחמך הרבים רחם עלינו, שאין אנו מרגישים את גודל הרחמנות. הרחמנות שלנו, הרחמנות עלינו, היא כל כך גדולה, האפסיות שלנו היא כל כך מוחלטת, אבל אנחנו לא יכולים להשיג את גודל האפסיות שלנו. אנחנו לא יכולים להשיג את גודל הרחמנות עלינו. כי הגדלות האלוקית היא כל כך גדולה שאין לנו השגה בגדלות הזו. ולכן מבקשים, לכן כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, אנחנו אומרים ברחמך הרבים רחם עלינו. הרי אתה ורק אתה ריבונו של עולם יודע כמה אנחנו באמת אפסיים, ואתה ורק אתה יודע כמה באמת רחמנות עלינו. אז אחר אנחנו מדגישים שהרחמנות עלינו תהיה ברחמך הרבים. ועניין זה, זה שאנחנו מדגישים ומבקשים את הרחמנות באופן הזה, הוא לא רק במי שמצד גודל פחיתותו אינו מרגיש את הרחמנות עליו, שעליו. זה לא רק בגלל החיסרון. יש לפעמים בן אדם שבכלל לא מרגיש מה הבעיה שלו. הוא כזה טוב לו, בכלל לא מרגיש מה הבעיה שלו. זה בעיה אחת. זה סוג אדם שרחמנות עליו, והוא לא מבין שרחמנות עליו, כי הוא פשוט לא מבין. זה בצד החיסרון שלו. הוא כל כך לא בעניינים, שהוא אפילו לא מבין שרחמנות עליו. אלא פה מדובר הפוך. אלא גם במי שנמצא במעמד ומצב נעלה. מדובר כאן באדם שהוא נמצא במצב טוב, רוחני, הוא מבין את הגדלות האלוקית, הוא במילא מבין את האפסיות שלו, הוא במילא מבין שהוא קטן ואפסי, הוא במילא מבין גם שרחמנות עליו, אבל בכל זאת, ורק לגבי דרגה נעלית יותר הרי במיצר, שגם עליו רחמנות, גדולה רחמנות. גם אדם שהוא נמצא כשלעצמו בדרגה האלוקית טובה, מה שייך לומר רחמנות עליו? רחמנות עליו כי יש דרגות הרבה הרבה יותר גבוהות, ויחסית לדרגות המאוד גבוהות הוא כלום. אז הרחמנות שעליו היא גדולה מאוד יחסית לדרגות הגבוהות. כידוע, כמו שיש לשון שאומר שם אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, שגם על עולמות העליונים שייך ונופל לשון רחמנות. אם אנחנו מרחמים על הנברא בגלל הפחיתות שלו, יחסית לגדלות הבורא, אז גם כשמדובר על העולמות הכי גבוהים, על המלאכים הכי מרוממים, האמת שייך לומר שרחמנות עליהם. למה רחמנות עליהם? לפי שכולם אין ארוך אליו יתברך, כי כולם אין להם שום ערך ושום יחס ביחס לאין סוף של הבורא. אז האמת שרחמנות על כולם, וגם הם בבחינת מיצר. מה אם ככה דגש ברחמך הרבים רחם עלינו? כל זמן שמייחסים את מצבו של האדם יחסית לדרגה גבוהה שהוא משיג ומרגיש שאכן יש דרגה גבוהה, אז ככל שאדם מרגיש יותר את הגדלות של הדרגה, אז הוא יכול גם להרגיש כמה רחמנות עליו. אבל כשמדובר כאן, אמנם כיוון שמיצר זה הוא רק לגבי עצמות אור אינסוף. כשאנחנו מדברים יחסית לעצמותו ומהותו של הבורא, הרי כיוון שאין לנו השגה ותפיסה בו יתברך, לכן אין לנו משיגים גודל הרחמנות. דיינו, אם מדובר בשני אנשים, שתי דרגות, שיש ביניהם איזשהו יחס, אחד שווה מיליון, ואחד שווה 10 אגורות. אז 10 אגורות יש איזה יחס בינו למיליון. שעשר אגורות הוא אמנם מאוד קטן ומאוד אפסי, ויחסית למיליון יש לו איזשהו ערך מאוד מאוד קטן. הוא מבין שהוא קטן, והוא מבין כמה הוא רחוק מהמיליון, הוא מבין כמה רחמנות עליו שיש לו רק 10 אגורות ולא מיליון. כל זמן שיש איזה יחס, איזה ערך, איזה מרחק מדיד בין הבחינה של 10 אגורות לבחינה של המיליון, אז אפשר לומר שבעל 10 אגורות מבין שאכן רחמנות עליו. אבל אם מדובר יחסית למצב ולבחינה ולעניין שאין לנו שום תפיסה בגדלות שלו, דיינו כשמדובר על עצמות אור אינסוף אין לנו שום תפיסה והשגה בגדלות שלו, אז אנחנו גם לא יכולים להגיד אנחנו מרגישים כמה אנחנו קטנים, אנחנו מרגישים כמה אנחנו אפסיים, אנחנו מרגישים כמה רחמנות עלינו. אי אפשר לומר את זה, כי החוסר ערך הוא כל כך גדול שלא שייך בכלל לומר שהנברא מרגיש את האפסיות שלו. ורק הוא יתברך שהוא המדע והוא יודע מהותו ועצמותו. היחיד שיש לו ידיעה והשגה באין סוף, בעצמות של האין סוף, זה רק הבורא בעצמו. ועיקר תפארת גדולתו, אשר כולה קמי כלו, רק הוא בעצמו יכול להעריך ולהכיר את הגדלות שלו, ורק הוא בעצמו יכול להכיר ולדעת את האפסיות שלנו. אנחנו אין לנו בכלל תפיסה והשגה בגדלות שלו. ולכן, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בברכת קריאת שמע כל בוקר ואומרים לו, ברחמך הרבים רחם עלינו, מסביר אדמו"ר הזקן מה הדגש ברחמך הרבים רחם עלינו, תרחם עלינו כפי שרק אתה מבין כמה רחמנות עלינו. אנחנו אפילו לא יכולים להבין כמה אנחנו אפסיים כדי להבין כמה רחמנות עלינו. רק אתה הגדול יכול להבין את האפסיות שלנו. על פי היסוד של הביור של האדמו"ר הזקן בלקוטי תורה על הביטוי הזה ורחמך הרבים רחם עלינו, נעתיק את אותו רעיון בענייננו. אותו דבר בענייננו אומרים, יהודי מרגיש מיצר. אם הוא היה מרגיש מיצר יחסית לבחינה לדרגה שהוא מעריך ויודע מה גדולתה, היה אפשר לומר, טוב, אתה באמת מיצר, אתה מרגיש מיצר, אתה מבין שאתה במיצר וכו'. אבל מכיוון שמדובר כאן ביחסית לעצמות אורנסוף, וביחסית לעצמות אורנסוף, אין לנו באמת ערך והשגה כמה אנחנו במיצר, אז לכן הביטוי הכי מדויק למצב הזה, זה מה שרשי אומר, עושים עצמם ראשים. עושים עצמם ראשים, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים להרגיש כמה אנחנו ראשים, כמה אנחנו אפסיים. אנחנו באמת אפסיים, אבל מכיוון שיש לנו חוסר בהשגה באפסיות שלנו, אז זה נקרא עושים עצמם ראשים. ומזה מובן שגם עניין המיצר, שהוא הסיבה להרגש הרחמנות, זה שאנחנו במיצר, ולכן אנחנו מרגישים או מבקשים שירגישו כמה רחמנות עלינו, אינו נרגש אצלנו כמו שאולם מיטתו. אנחנו לא באמת יכולים להרגיש באמת את האפסיות שלנו. אנחנו לא יכולים באמת להרגיש כמה המיצר שלנו. ואין זה אלא באופן, לכן הכי מתאים להתבטא ביחס למצב הזה, רק לומר כמו שרשי אמר, שישראל עושים עצמם ראשים. שזהו כמו בחף הדמיון בלבד, כאילו היה כתוב אנחנו כראשים. כתוב גם באמת ביטוי כזה, כדלים, כראשים, באנו לפניך. כשאומרים כראשים, כדלים, בחף הדמיון, זה בא לא כי אנחנו כאילו ראשים. לא במובן עושים עצמם ראשים בצד השלילי של העניין, שאנחנו לא באמת קטנים, רק עושים את עצמנו בכאילו. אלא הפוך, אנחנו כל כך קטנים, וכל כך אין לנו השגה בקטנות שלנו, שלכן גם כמה שאנחנו אומרים, ומרגישים במיצר, יחסית למיצר האמיתי, זה רק בחף הדמיון. עכשיו, לפי זה, אם האדם אין לו באמת השגה, אין לו באמת תפיסה, אין לו באמת יכולת להעריך את האפסיות שלו, אז זה שהבן אדם אומר, אני אפס, אני מיצר, אני רשרש, אני, אם הוא לא באמת מרגיש את הקטנות שלו, האם יש איזה שווי, איזה יחס, איזה תוכן בתחושה הזו, כשאתה לא באמת יודע מה אתה אומר, אז הוא מסביר עכשיו בסיום של האות וב, שככה זה, הנקודה הזו היא שאלה שאפשר לשאול בהרבה בחינות באלוקות, למשל, בפסיעות של הנברא כלפי הבורא, מה שנקרא אחדות השם ייחודה, יש ייחודה אילה ויש ייחודה תתאה, יש מה שנקרא, כמו שנראה את זה עוד מעט הלשון, דעת תחתון ודעת עליון. הרי האמת היא כמו הדעת העליון, האמת היא כמו הייחוד העילה, האמת היא שהאפסיות שלנו זה כפי שהקדוש ברוך הוא מעריך כמה אנחנו באמת אפסיים. מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים, זה לא באמת הבחינה האמיתית של האפסיות. כי אין לנו השגה באפסיות האמיתית. אז האם ההרגשה הקטנה שלנו שווה משהו? אז זה אנחנו נראה שבהחלט כן, הקדוש ברוך הוא מלכתחילה נותן מקום, כפי שנראה מיד את הלשון של הפסוק בספר שמואל, שהקדוש ברוך הוא נותן מקום גם לתחושה היחסית שלנו כנבראים, ולמרות שאנחנו לא באמת מבינים את האפסיות האמיתית, אבל יחסית למה שאנחנו מסוגלים, זה בהחלט יש לזה ערך ותוכן ומשמעות לתחושת המיצר שלנו. נראה את הלשון בהמשך המאמר. אמנם גם הרגש המיצר באופן שעושים עצמם ראשים, גם ההרגש הזה שאנחנו רק נחשבים כעושים עצמם ראשים, כי אנחנו לא באמת מבינים את האפסיות שלנו, אם היותו בחף הדמיון בלבד, למרות שזה רק כראשים, זה רק בחף הדמיון, הרי זה עניין אמיתי. אבל בהחלט אי אפשר לזלזל בהרגשה הזו ולומר, מכיוון שאנחנו לא באמת מרגישים את האפסיות האמיתית, לא שווה בכלל מה שאנחנו מרגישים. לא. יש בהחלט תוכן אמיתי בהרגשה הקטנה שלנו. אבל דרך המבואר, זה כמו שמבואר בחסידות, בעניין כל דעות הוויה, בעניין הפסוק שכתוב בספר שמואל, שהקדוש ברוך הוא אומר, כל דעות הוויה, הקדוש ברוך הוא כל, שהוא נותן מקום לשתי דעות, שתי דעות הופכיות, שהם, מה הם שתי הדעות? שהם שני דעות, דעת עליון ודעת תחתון, יש את הדעת עליון, דעת עליון זה כשמסתכל הקדוש ברוך הוא על העולם מלמעלה למטה, ודעת תחתון זה כשאנחנו כתחתון מסתכלים עליו מלמטה למעלה. אז לכאורה ההסתכלות האמיתית, ההסתכלות הנכונה זה כשהוא מסתכל עלינו מלמעלה. לעומת זאת המדידה שלנו, ההסתכלות שלנו היא לכאורה לא שווה שום דבר. מבואה אבל בחסידות שגם דעת תחתון, גם ההסתכלות של התחתון להיותו דעה ואלוקות, כיוון שזו גם דעה שהקדוש ברוך הוא נתן לה מקום ומחשיב אותה כמו שנאמר כל דעות השם, הרי הוא אמת יחסית למצב של הנברא, יחסית ליכולת הקליטה של הנברא, יש גם משמעות אמיתית להרגשה של התחתון, ולכן גם הקריאה מן המיצר, כפי שישראל עושים עצמם ראשים, לכן כשיהודי אומר מן המיצר, והרי אין לו באמת השגה אמיתית למיצר שלו, לאפסיות שלו, אז גם כשאין לו באמת השגה והרגשה מהי המיצר האמיתי שלו, ובמילא זה נחשב שהוא רק עושה את עצמו רעש, אז האמת הוא שהוא עניין אמיתי, זה עניין בהחלט אמיתי, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך, יצר אותנו באופן שאין לנו יכולת להשיג את העניין כפי שהוא באמת, ולכן המקסימום, היכולת שלנו, יש לו את האמת שלו ויש לו את המקום שלו. אף על פי כן, הדעה האמיתית היא דעת עליון דווקא. ברור שהדעה הנכונה, האמת המוחלטת, זה איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים. והיינו שהאמת הוא, אם אנחנו מדברים ביחס למושג של מיצר, אז איזה סוג מיצר הוא אמיתי, איזה הגדרה של מיצר היא אמיתית, שהאמת הוא שעניין המיצר הוא לא רק באופן שעושים עצמם ראשים, האמת היא שהמיצר האמיתי הוא שאנחנו באמת כלום, אנחנו באמת מיצר, אנחנו באמת אפס, לא רק שאנחנו עושים עצמם ראשים, אלא כמו שהוא בדעה עליונה, האמת הוא כפי שהקדוש ברוך הוא מעריך אותנו ומסתכל עלינו, שלפניו יתברך הכל ראשים באמת, ביחס אליו אנחנו לא עושים את עצמנו ראשים, ביחס אליו אנחנו באמת ראשים. ולכן גם מי שנמצא במדרגה נעלית, הוא משיג השגות עליונות באלוקות, הרי הוא מבחינת מיצר, מצד האמת האלוקית, אז גם נברא שנמצא בדרגה הכי גבוהה, ויש לו השגות הכי גבוהות, אז הוא גדול וגבוה ביחס לעצמו, ביחס לאין סוף האלוקי, אז גם אדם כזה הוא באמת במיצר. והיינו שגם כאשר מאיר אצלו בחינת דעת עליון, גם כאשר יהודי נמצא בדרגה כזו שמאיר אצלו משהו הרבה יותר נעלה מהממוצע של נבראים רגילים, אפילו שיש לו הכרה בבחינה שנקרא דעת עליון, אבל לא יכול להיות שאצל הנברא יהיה הדעת עליון המוחלטת האבסולוטית. הנה לגבי מדרגה נעלית יותר, הרי זה בבחינה דעת תחתון בלבד. גם המקסימום שנברא מגיע בכוחות עצמו ויחסית לאנשים אחרים הוא נקרא שמאיר לו דעת עליון, אבל ביחס לדרגה עוד יותר גבוהה, הרי גם הוא דעת תחתון. כמובן בתניא, כמו שאדמו"ר הזקן אומר בפרק מ"ו בתניא, שלפניו יתברך שביחס לבורא, לעצמות אורינסוף, גם בחינת דעת העליון נדמה כבהימות. אדמו"ר הזקן אומר בתניא שבהימה זה לא רק אדם או מישהו שנמצא בדרגה פחותה ולכן קוראים לו בהימה, אלא גם מי שנמצא בבחינה מאוד גבוהה, אבל בבחינה גבוהה של נברא, אז ביחס לפניו יתברך וגם כבהמות. וזהו עניין בהמה רבה שלפני הצילות מבואר בחסידות, שיש בחינה שקוראים לה בהמה רבה, שהיא בחינה מאוד גבוהה שלפני עולם האצילות, אבל גם מכנים אותה בכינוי בהמה. בהמה לא כמו המובן הפשוט של בהמה שהוא מתחת לבחינת אדם, אלא יש גם בהמה ברמה שהיא אלוקית מאוד גבוהה, אבל יחסית לעצמות הרינסוף גם זה נקרא בהמה. ובמילא, אז הדעת האמיתית זה דעת עליון. במילא, המיצר האמיתי זה לא עושים את עצמם ראשים, אלא ראשים באמת. אבל מכיוון שיחסית אל היכולת שלנו, אז אנחנו לא מסוגלים להגיע ליותר, אז גם היכולת שלנו נחשבת כדעה באלוקות, וזה כלול בכל דעות השם. מסיים בסוגריים ואומר שכל ההשגות שאנחנו משיגים היום הם באופן הכל יחסית, כי יש תמיד דרגות יותר גבוהות, אז מביא על דרך המבואר, כמו שמבואר בלקוטי תורה בעניין בידעת היום בשבועות האלה לבביך, מסביר אדמו"ר הזקן שגם הבחינות שעכשיו אי אפשר לתופסם בהבנה והשגה, כי אם באופן של אמונה בלבד, יש דרגות באלוקות שהיום אנחנו לא מסוגלים להכיר ולהבין את זה בהיגיון ובשכל אנושי. כל הבחינה שנקראת סובב כל עלמין, היא נתפסת רק באמונה, אבל לעתיד לבוא ימשכו והתגלו לעתיד לבוא באופן של הבנה והשגה. ואז הבחינה הגבוהה שנקרא היום סובב כל עלמין, לעתיד לבוא זה יהיה אצלנו באופן של בחינת ממלא כל עלמין. יהיה לנו בזה תפיסה והשגה. ואז מה יהיה אז לעתיד לבוא? זה לא פירוש הוא שנגיע לתכלית, אלא גם כשנתרומם שבחינות שהיום הן מאוד נעלות יצליחו להיות אצלנו בתפיסה, יהיה עניין האמונה בדרגות נעלת עוד יותר. זאת אומרת לגבי אינסוף, אינסוף, אינסוף דרגות. ובמילא כמה שנברא יעלה גבוה, תמיד יחסית לגבוה יותר, הוא כמו בהמה, הוא כמו תחתון, מיצר, אז למרות שביחסית אליו הוא רק עושה את עצמו רעש, כי הוא לא באמת יכול להבין את הקטנות שלו, אבל בכל זאת, ההרגש הזה הוא עניין אמיתי, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא נותן מקום גם לדעת תחתון, ולא רק לדעת עליון. מתחיל פרק זין של המאמר, והנה, כיוון שאמירת הפסוק מן המיצר קראתי בראש השנה, קודם התקיעות, זה שאומרים את הפסוק הזה בראש השנה בבוקר, לאחרי ההכנה על ידי כללות העבודה לחודש אלול, זה אמירת מן המיצר לא מנקודת אפס, לא מנקודת שפל, אלא מדובר ביהודי שעשה הכנות חודש שלם, ואחרי ההכנות של חודש שלם ותקיעות שופר של כל חודש אלול וההתעוררות של כל חודש אלול, מגיע כבר ראש השנה, ואז בראש השנה בבוקר קודם התקיעות הוא אומר מן המיצר, אז האמירה הזו של המיצר היא מצד ההכרה שלגבי עצמות הרינסוף כולה כמי כלא חשיב. כמו שאמרנו, האמירה מן המיצר בשלב הזה הוא כי יש ליהודי הכרה שהוא ביחס לעצמות הרינסוף הוא כלא חשיב. כל הדרגות שהוא היה והגיע אליהן בחודש אלול ביחס לעצמות הרינסוף הכל עין ואפס. ולית מחשבה תפיסה בכלל, ובמילא אין תופסים כלום מנם דגורנית, אדם לא יכול לתפוס כלום. אין לו שום יכולת תפיסה באינסוף. אז המיצר שיהודי מרגיש בראש השנה בבוקר, כי רק אז הגיע להכרה בבורא ברמה כזו שהוא מתחיל לקלוט כמה הוא אפס. הרי המיצר שבזה הוא מיצר היותר גדול. המיצר הכי גדול זה אז. אדם שהמיצר שלו הוא רק כי הוא מרגיש קטן יחסית לדרגה מסוימת. אז המיצר הוא מיצר קטן, מיצר יחסי. יעבור כמה ימים הוא ישיג, למשל אדם מרגיש מיצר שהוא לא יודע לקרוא דף גמרא, והוא מרגיש כמה אני אפסי שאני לא מסוגל לקרוא דף גמרא. יעבור כמה חודשים, פתאום הוא מצליח לקרוא וללמוד היטב דף ושתיים וגם תוספות, אז לכאורה אדם הזה יתחיל להרגיש בשמיים, זהו, אני כבר יצאתי מהמיצר הקודם שלי, אני כבר כן יכול לקרוא דף גמרא ולהבין מה כתוב שם. אבל אם המיצר של האדם זה לא יחסית לאיזה נקודה מדידה, שאם יעבור זמן אתה תגיע אליה, אלא המיצר שלך אתה מבין שביחס לעצמות הבורא, כמה שתעלה ולאיזה בחינה שתגיע, הרי האמת היא שאתה באפס מוחלט, אז המיצר שלך אז הוא מיצר בתכלית, בלי שום ציור כלל. זה לא מיצר שאפשר לצייר אותו ולומר אני נמצא בבחינת מיצר, כי הידיעות שלי הן קטנות וכשאני ידע כך וכך, אני ארגיש טוב. זה נקרא מיצר יחסי, זה נקרא מיצר מוגבל. אבל אם אדם מרגיש מיצר, כי הוא מבין, הוא מכיר בכך, שביחס לעצמות אור אינסוף, כולה כמי כלא חשיב, זה מיצר האמיתי, זה לא מיצר מדיד, זה לא מיצר שהוא יכול למדוד אותו ולהגיד, טוב, אני במיצר, כי המרחק שלי מהיד הוא כך וכך. הרי אין לו שום ערך לאינסוף, אז המיצר שלו הוא מוחלט, באופן של היעדר המציאות לגמרי. זה מה שהוא עכשיו יסביר קצת יותר, שיש שתי, מה שאמרנו כרגע בעל פה, שני סוגים במיצר. יש מיצר מדיד, מיצר הגיוני, מיצר יחסי, ויש מיצר אמיתי שהוא מיצר בלי יחס בכלל, בעניין בזה. שיש מיצר שעל פי טעם ודעת. יש מיצר כזה שהוא עם טעם ודעת, הוא מיצר עם היגיון, הוא מיצר עם הסבר. כמו שאמרנו למשל, אדם שיודע רק לקרוא שורה אחת עם ניקוד, מרגיש מיצר ביחסית למי שיודע לקרוא עמוד שלם בלי ניקוד. אז הוא במיצר, אבל זה מיצר עם טעם ודעת, הוא יודע להסביר. למה הוא נמצא במיצר, מה חסר לו, והוא יודע גם להאריך כמה זמן ייקח עד שהוא יגיע למרחב. היינו, שמדובר על מיצר מדיד כזה, שמשיג בשכלו את המיצר שנמצא בו. הוא משיג, הוא מבין באיזה מיצר הוא נמצא. הוא מבין כמה הוא קטן, ויש בו ציור, מדידה והגבלה, הוא יכול לצייר, הוא יכול למדוד, יכול להגביל את המיצר שהוא נמצא בו, הוא יכול גם לשער, מה הוא צריך לעשות כדי לצאת מהמיצר הזה. הוא אומר את זה ביידיש, ארקן אופמסטן עם ווס ושטיידר מיצר. הוא יכול למדוד בדיוק במה מתבטא המיצר, ולמה הוא במיצר, ואיך הוא יצא מהמיצר. ובמילא, כל זמן שהמיצר שלו הוא מדוד, אין זה האמיתית עניין המיצר. אז זה לא מיצר באמת. למה? שהרי ניגש אצלו גם שזה עניין של מרחב וגם במיצר שלמטה ממנו. אדם כזה שהמיצר שלו הוא מדוד, הוא גם מרגיש טוב, כמו למשל, אותו אחד שאומר, אני יודע לקרוא רק שורה אחת עם ניקוד, טוב, אבל יש כאלה שגם לקרוא לא יודעים, יש כאלה שגם לא יודעים להחזיק את הספר מצד ימין או מצד שמאל, אז יחסית אליהם אני במצב טוב יותר, יחסית למי שיודע לקרוא עמוד שלם בלי ניקוד, אני יש לי לאן לשוף. אדם כזה שהמיצר שלו הוא מדיד, אז הוא מצד אחד מרגיש מרחב, יחסית לאלה שנמצאים מתחתיו, ומצד שני הוא ידע למדוד מה צריך לקרוא כדי שהוא יצא מהמיצר שלו ויגיע למרחב. אז הוא לא נמצא באמת במיצר. הוא גם ביחס למה שהוא צריך להגיע, זה לא מיצר אמיתי, כי הוא יכול למדוד כמה ייקח עד שהוא יגיע לשם. וגם ביחס לאלה שהוא מתחתם, אז הוא גם לא מרגיש במיצר, כי הוא מרגיש יחסית אליהם אני במצב טוב יותר. אמנם אמיתית עניין המיצר הוא, מה זה מיצר אבסולוטי? מה זה מיצר מוחלט? כשאין בו ציור כלל. מיצר מוחלט זה שאי אפשר לצייר את זה, אי אפשר למדוד את זה. זה מיצר שהוא לא מדיד, הוא לא מוגבל. ביחס לעצמות אור אינסוף, שכמי כלא חשיב, כולה כמי כלא חשיב, אז זה לא מדיד. אני לא במרחק של X זמן או בחינות. אלא התחושה היא אפסיות מוחלטת. והוא באופן של היעדר המציאות לגמרי. זה המיצר האמיתי של ראש השנה בבוקר. ולכן גם אם האדם נמצא בדרגה גבוהה, והוא עבר את כל חודש אלול, והוא התקדם בבחינות רוחניות מסוימות, אבל ביחס לעצמות אור אינסוף שכולה כמי כלא חשיב, הוא אפסי לגמרי. ומיצר זהו בראש השנה קודם התקיעות. זה המיצר שלו אדם מגיע, יהודי מגיע, בראש השנה לפני התקיעות אחרי כל ההכנה של חודש אלול, שאז מאיר הגילוי לעצמות אור אינסוף. אז מאיר לו הגילוי, אז מאיר בנשמה שלו, הכרה בעצמות אור אינסוף, שמצד זה נרגש בו, שאין לו תפיסה כלל, לרנם דגורנית, אז הוא מרגיש שאין לו שום תפיסה, אין לו שום ערך, אין לו שום יחס, אין לו שום ערך, אין לו כלום. ומזה נעשה המיצר בתכלית, ובמילא המיצר שלו הוא מיצר מוחלט, אבסולוטי, באופן של היעדר המציאות לגמרי. זה המיצר האמיתי שאדם מגיע בראש השנה בבוקר, מיצר מוחלט, לא רק מיצר יחסי. זהו גם מה שאמרו חז"ל, על פי זה נבין דבר נוסף. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ראש השנה כתוב, על הפסוק תיקו בחודש שופר, בקץ וליום חגינו, פסוק שכתוב בתהילים, אומרים על זה בגמרא, למה הראש השנה נקרא בכסה. הרי לא כתוב כאן בפסוק באיזה תאריך לתקוע בשופר. כתוב תיקו בחודש שופר בכסה. אז מזה אנחנו מבינים ליום חגנו, זה חג כזה שהחודש, דיינו הירח, נמצא בכסה, נמצא בכיסוי. אומרים על זה בגמרא, איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, איזה חג מתרחש בתאריך כזה שהירח נמצא בכיסוי מוחלט, ואומר זה ראש השנה. כי החגים האחרים, החג נמצא, כמו שהוא יגיד מיד, בזמן שהירח נמצא במילוי. זה לכאורה צריך להבין. ואין אמת שראש השנה שונה מכל המועדים. נכון הדבר שראש השנה שונה מפסח, שונה מסוכות, שכל המועדים הם בזמן מילוי הלבנה. סוכות ופסח זה בזמן שהירח נמצא במילוי. אמנם יש כאן למטה את הירח, חג השבועות אמנם נמצא בבב בחודש, הירח לא במילוי, אבל חג השבועות כידוע לא כתוב בכלל בתורת התאריך שלו, כי חג השבועות הוא בעצם יום ה-50 לספירת העומר, והוא המשך של פסח. אבל החגים שכתובים מפורש בתורה התאריך שלהם, פסח וסוכות, אז הם בזמן מילוי הלבנה. ואילו ביום טוב של ראש השנה, הוא בתחילת החודש. ראש השנה זה באלף, שאז הלבנה מתכסה. נכון הדבר שראש השנה שונה מכל החגים, אבל מכל מקום אינו מובן, למה לא נאמר בפירוש בחודש השביעי? למה הפסוק בתהילים צריך לכתוב את זה בצורה נסתרת? תיקו בחודש שופר בכסה. למה לא לכתוב תיקו בחודש השביעי? אמנם הוא שונה מכל החגים, אבל למה להעלים את זה בצורה בסגנון? ולמה תלה כאן הכתוב תיקו בחודש שופר בכסה? במה שהחודש מתכסה דווקא. הפסוק הוא מסביר לנו. אתה רוצה להבין על איזה חג מדובר? דבר איתך ברמזים. מדובר בחג שהירח נמצא בכיסוי. למה לא לדבר ברור ולומר את התאריך בצורה מאוד מפורשת? למה לדבר ברמזים? סימן שההגדרה הזו של בכסה, שהירח נמצא בכיסוי, הוא לא רמז דדי. הוא מבטא את התוכן של ראש השנה. ולכן דווקא בצורה הזו, הפסוק מבטא את העניין של ראש השנה. וזה קשור עם מה שדיברנו קודם. אך העניין הוא, זה הזמן שהחודש מתכסה בו. מתי זה הזמן שהירח נמצא בכיסוי מלא? הוא הרגע שלפני המולד. זה רגע אחד לפני שהוא נולד, לפני שרואים אותו. שרי ברגע המולד, ברגע שכבר הוא נולד, שהעידים יכולים להעיד שהם ראו את הירח, ישנה מציאות הלבנה באופן של נקודה על כל פנים. אז כבר יש כאן איזושהי מציאות, רואים כבר מעט מאור הירח. ועניין הכיסוי הוא, מהו השלב שהירח מכוסה לגמרי? שהנבראים בעולם לא רואים אותו בכלל? לגמרי מכוסה, מהו השלב הזה? ברגע שלפני המולד. שהוא באופן של היעדר המציאות לגמרי. הירח נמצא בהיעדר המציאות, לא רואים שום דבר מהאור שלו, אפילו לא נקודה. אפילו לא מציאות באופן של נקודה בלבד. זה מה שקורה ברגע שלפני ראש חודש. אז באה תורה ואומרת, אתה יודע מה זה ראש השנה? זה מצב של היעדר המציאות לגמרי. זה מצב של מיצר מוחלט. זה מצב שאדם מרגיש אפסי. זה ראש השנה. וזהו שתלה כתוב היום טוב דראש השנה במה שהחודש מתכסה בו, שהוא עניין היעדר המציאות לגמרי. זה בדיוק הנקודה. כי כל העבודה של יהודי בראש השנה זה לבנות את המציאות של הירח, לבנות את ספירת המלכות, לאפשר, לבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך למלוך על העולם. ואדם פועל את זה דווקא מתוך הרגשת האפסיות שלו. כי עיקר עניין ראש השנה הוא בניין המלכות, ומלכות לית לה מגר מכלום, כמו שמבואר בחסידות, מבואר בקבלה, שהעבודה של יהודי בראש השנה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא מלוך על העולם כולו, הוא מבקש שספירת המלכות ייבנה, שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על העולם, זאת אומרת שהוא יצמצם את עצמו להעיר ולהחיות את הנבראים. הספירת המלכות היא ספירה כזו שמעצמה אין לה שום דבר, היא באופן של כיסוי, שהיא בהיעדר המציאות לגמרי. אז אדם מרגיש בראש השנה אפסי, כי אדם בראש השנה צריך לעורר את העניין הזה של הרחמנות האמיתית על ספירת המלכות, רחמנות האמיתית על המציאות שלו, ואז הוא יעורר את ההמשכה הזו מלמעלה. וכן הוא גם בעניין המיצר לראש השנה קודם תקיעת שופר, שהמיצר הוא באופן של היעדר המציאות לגמרי. זה המיצר שאדם מרגיש בהיעדר המציאות, אפילו לא מציאות באופן של נקודה בלבד. אם הוא היה מרגיש את המציאות שלו באופן של נקודה, זה כבר לא מיצר. שזה, איך הוא מגיע לכזה הרגשה אמיתית של מיצר, של אפסיות? שזהו מצד הגילוי דעצמות הרינסוף. מכיוון שההכרה שמאיר בנשמה של יהודי בראש השנה בבוקר, מאיר בו ההכרה של עצמות הרינסוף, שכולה כמי כלא חשיב, באופן של היעדר המציאות לגמרי, ובמילא ברגע שאדם מרגיש באפסיות הזו לגמרי, אז יכול האדם להגיע למיצר האמיתי. על פי זה יובן, גם מה שכתוב, עכשיו הוא יענה על עוד שאלה, ששאל בתחילת המאמר, למה כתוב מן המיצר קראתי, למה לא כתוב צעקתי, שבעתי, למה קראתי בכזה מנוחה? אם אתה מרגיש מיצר, אתה צריך לצעוק שאתה מרגיש מיצר, למה קראתי? מה הביטוי קראתי אומר שמורה על קריאה פשוטה דווקא? קראתי זה מראה שהוא קורא באופן פשוט, לכאורה זה היה אמור להיות זה הקר ביותר עמוקה. והעניין בזה, הנקודה היא שכאשר המיצר הוא על פי טעם ודעת ובמדידה והגבלה, אדם שמרגיש במיצר בעניין מוגבל, הוא מרגיש מיצר מדיד כמו שדיברנו קודם, הוא יודע בדיוק מה הבעיה שלו ומה חסר לו, אזי נעשה מזה עניין של צעקה וזעקה, שהוא מרגיש כמה הוא קטן, כמה הוא רחוק מהיד, אז הוא צועק, או שיעיני, תוציא אותי, תציל אותי, שצועק וזועק במר נפשו על המיצר, הוא יודע למדוד את המיצר שלו, והצעקה שלו מבטאת את עומק הרגשת המיצר שלו. והיינו מתי הבן אדם צועק בצעקה שאתה מרגיש שהוא באמת נמצא בצרה מסוימת, שמיצר זה יכול להתבטא בציור של צעקה וזעקה. אם הוא יכול לצייר את הצעקה, את ההרגשה שלו בצעקה מסוימת, הוא יכול לבטא את זה בצורה מסוימת, זה מראה שהמיצר שלו הוא מדוד, הוא מוגבל. אבל כאשר נמצא בתכלית המיצר, אבל מתי שהמיצר שלו הוא אבסולוטי, המיצר שלו הוא מוחלט, בהדר המציאות לגמרי, הוא מרגיש שהאפסיות שלו היא מוחלטת, ואז כמו שרשי אומר, עושים עצמם ראשים, אז אין לו שייך עניין של צעקה וזעקה, הוא גם לא יכול לצעוק בצעקה מדודה. כי עם קריאה פשוטה מן המיצר קראתי דווקא, דווקא אצלו הקריאה היא מאוד פשוטה, הקריאה לא יכולה לבוא לידי ביטוי בשום צורה, רק בפשטות, כמו שדיברנו בשיעור קודם, על המרחק, הגובה, על היעדר הגובה בין קודש לקודש הקודשים, שמדובר בדילוג אינסופי שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי בשום עניין, אז זה בא בפשטות, אז זה בא בכלל בלי שום מפלס יותר גבוה. לכן כתוב דווקא קראתי, הקראתי בהתחלה חשבנו בשאלה, שהמילה קראתי מראה על קריאה קטנה פשוטה, עכשיו הוא מרד הרבה, זה מראה על קריאה כל כך עוצמתית, שאי אפשר פשוט לבטא אותה בציור מסוים, הביטוי היחיד שלו זה קראתי בפשטות. זהו, עכשיו נבין, נסיים את המאמר בעוד חטא. זהו, מן המיצר קראתי יודקי, ענני במרחב יודקי. אחרי שיש כזו קריאה ממיצר כזה, אז לכן מה שהוא מקבל, הוא מקבל את המרחב האמיתי. שעל ידי הקריאה הפשוטה שבאה מתכלית המיצר באופן של היעדר המציאות, דווקא בגלל שהקריאה שלו היא בפשטות כזו, בהיעדר המציאות מוחלטת, הוא מרגיש בתכלית המיצר שעצם הנשמה שלו זועקת, נמשך גם מלמעלה, מבחינה של למעלה מגדר של מציאות. אז גם מה שהוא מקבל כתוצאה מזה, מה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לו, הוא ממשיך לו באמת את המרחב הזה של למעלה מכל תואר וגדר, שזהו מרחב העצמי, תעצמות אור אינסוף, הוא מקבל את המרחב האמיתי, מרחב אינסופי בלתי מדוד ובלתי מוגבל, מתי הוא מקבל את זה, או בגלל מה הוא מקבל את זה, כי הקריאה שלו היא באה מתכלית המיצר. העניין בזה, כפי שמבאר כבוד משנת מורי וחמי אדמו, כמו שהרבי הקודם מסביר במאמר בדיבור המתחיל מן המיצר לשנת תשנתת, ההפרש בין עניין הקריאה בשם האדם, לעניין השבחים והאילולים, על די התוארים חכם וחסדן. כשאתה רוצה לקרוא לבן אדם, ואתה רוצה שהוא ייתן לך רעיון, דבר חוכמה. אתה אומר לו, אתה קורא לו, היי, חכם, בוא רגע, אני צריך לשאול אותך איזה שאלה בגמרא. או אם אתה רוצה לקבל ממישהו כמה שקלים שייתן לך צדקה, אתה אומר לו, היי, איש חסד, איש טוב, בוא רגע, איש טוב, בוא תן לי כמה פרוטות. ברגע שאתה צריך ממנו משהו מדוד, משהו מוגבל, אתה מתאר אותו בתואר מדוד וקורא לו, וזה מעורר אצלו את אותה עמידה. אז הוא מסביר, כשאתה קורא לבן אדם בשם שלו, אתה אומר לו, היי אברהם, בוא. למי אתה קורא כשאתה קורא לו בשם? לכאורה, כשאני קורא לו חכם, חסדן, אני מקבל ממנו משהו. מקבל חוכמה, מקבל ממנו כסף. לעומת זאת, כשאני קורא לו בשם, מה אני בעצם רוצה? מה, איזה קריאה היא הרבה יותר חזקה? זאת אומרת, אף שעל ידי התוארים חכם וחסדן. למרות שכשאני מתאר בן אדם בתוארים, אני קורא לו חכם, או שאני קורא לו חסדן. נעשה התעוררות וגילוי הכוחות החוכמה וחסד. אני פועל משהו בקריאה הזו, אני פועל מעורר אצלו ומגלה אצלו את כוח החוכמה או את כוח החסד. מה שאין כן על די קריאת השם בלבד, אבל אם אני קורא לו רק בשם, אני אומר לו אברהם. שלכאורה אינו נראה מזה התגלות איזה גילוי. נו, אני קורא לו בשם הפרטי. אני לא רואה בזה שום דבר, הוא לא ייתן כלום. לא התגשתי, לא מיקדתי כלום. אז לכאורה הרבה יותר משובח כשאני מכנה בן אדם בכינוי שמשבח אותו במשהו. מסביר שם הרבי הרייץ, הרי לאידך גיס, אבל מצד שני, הפוך. הנה על ידי התוארים חכם וחסדן, כשאני קורא לבן אדם בתואר מסוים, אז באמת למי אני קורא? אני קורא, נעשה רק המשכת כוחות הנפש. אני קורא לכוח מוגבל של האדם, שיוצאים למם בנפש, ובאים לזה גילוי. היה לו כוח לתת חסד, וזה היה נעלם, קראתי לו בשם חסדן וגיליתי את זה. היה לו איזה כוח לתת איזה רעיון שכלי, זה היה בעלם, קראתי לו חכם, גיליתי את זה. אבל על ידי קריאת השם, כשאני קורא לו בשם, מגיעים מבחינת עצם הנפש שלמעלה מבחינת הכוחות גם כפי שהם בעלם בנפש. כשקוראים לבן אדם בשם, כמו שיודעים שאדם מתעלף, אז יש משהו סגולי שקוראים לו בשם ומתעורר, השם קורא לעצם הנפש. והיינו שהשם מגיע בעצם הנפש, מבחינה כזו שאין במציאות של כוחות כלל, גם לא בעלם, השם נוגע בעצם הנפש, במקום כזה שאין שם כוחות מוגבלים. כי אם באופן של יכולת, זה בא מדרגה כזו בנפש שיש יכולת לכוחות, זה משהו הרבה יותר עמוק, שמתאחד ממש עם העצם. אז רואים שיש מרחב העצמי, גילוי כזה, שזה יותר מדרגה מסוימת. שלכן על ידי קריאה בשם, לכן כשמישהו קורא לך בשם, הרי הוא נפנה אלא קורא אותו בכל עצמותו. כשאדם קורא למישהו בשם, הוא לא מושיט לו אצבע, הוא מושיט לו את היד, הוא כל כולו פונה אליו, כל הגוף שלו, כי השם ממשיך את כל העצם של האדם. הוא כסיפור הידוע שכאשר הצמח צדק קרא לזקנו אדמור הזקן ונפנה אליו, אמר הצמח צדק דוסי דוזיידה. סיפור הוא שאדמור הזקן משתעשע עם הנכד שלו, הרי בצמח צדק, הרב עצמח צדק קרא לו סבא, אז הוא אמר לו, למי אתה קורא סבא? הוא הצביע לו על, על האף, הוא אמר לו, טוב, זה האף של סבא, אבל איפה סבא? הצביע לו על היד, אמר לו, זה היד של סבא, אבל איפה סבא? וככה עבר איתו מאיבר לאיבר. אז הילד כאילו הלך בלי תשובה, והלך והתחבא מאחורי זה ארון. כשהוא היה חבוי מתחת לארון, אז פתאום הוא צעק, סבא, סבא, צעקה כאילו נמצא במצוקה, בדור הזה כן, קפץ מהר לראות מה הוא יכול לעזור לו. רק כשאדמור הזקן הופיע עם הדרת פניו וכל גופו, אז הנכד ניצל את ההזדמנות ואומר, או, זה סבא. היינו רוצה להראות שהסבא לא בא לידי ביטוי באיבר כזה או אחר, זה כל המהות שלו. מתי הוא גילה את העניין? כשהוא קרא לו בשם? אותו דבר גם פה. אומרים, מן המיצר קראתי, קורא. וזהו, שעל די הקריאה מן המיצר, כשהוא דיר, הקריאה פשוטה, הקריאה הפשוטה הזו, מה היא פועלת מן הנני במרחב? נמשך מבחינת מרחב העצמי דה עצמות אור אינסוף. זה פועל שממשיך את המרחב של אינסוף. כשם שעל ידי קריאת השם נפנה להקורו בשמו בכל עצמותו. בדיוק כמו שקריאת השם גורם שכל מהות האדם פונה למי שקורא לו, אותו הדבר גם פה בקריאה מן המיצר קראתי. זה קריאה שבאה מהעומק של הנפש והיא ממשיכה מהמרחב האמיתי של הבורא. סיים את המאמר ואומר וזהו, גם העניין דכל שנה שהיא רשע בתחילתה מתאשרת בסופה, שעל ידי זה שישראל עושים עצמם רשים. שאדם עושה את עצמו רש, כמו רש ואני שאין לו מאומה והוא בתכלית המיצר, אדם מתעורר אצלו הרגש הזה על העניות האמיתית שלו, וגדלה צעגתו וטענתו מדוע הגיע לחלקו להיות אני, כמו שלמדנו במאמר קודם, שהוא צועק, נכון שצריך להיות בעולם סדר של עניים ועשירים, אבל למה דווקא אני, למה אני נבחרתי להיות בצד של העני? והוא צועק ומבקש, וזה נוגע לו, אין אני אלא בדעת, במה הוא מרגיש אני, שאין לו השגה באלוקות, אף שאינו השם בזה, ואין זה מצד עניינים התלויים בו, הוא לא אשם בכך שהוא נמצא במצב כזה, הוא נולד במקום כזה, הוא התחנך באופן כזה, ובפרט אצל אחינו בני ישראל הנמצאים במיצר כפשוטו, במיוחד יהודים שעד באותו שיחה לפני המאמר, הרבי דיבר על יהודים שנמצאים ברוסיה, ונמצאים במצב של מיצר, שאין מניחים אותם ללמוד תורה ולקיים מצוות, ואין מניחים אותם לחנך את בניהם בדרך התורה והמצוות. אז המיצר הזה שלהם הוא לא בגלל שהם לא בסדר, הנה על ידי זה שהיא רשע בתחילתה, שקורה מן המיצר היהודי, קורא פרבוס קומדוסים, למה זה מגיע לי, אדם קורא באמת וזה נוגע לו, אז היא מתעשרת בסופה. מה זה בסופה? בסופה זה לא צריך לחכות לסוף השנה. היינו מיד אחרי תקיעת שופר, שנמשך מבחינת מרחב העצמית העצמות הרים סוף. מיד אחרי הקריאה ומיד אחרי קריאת שופר, תקיעת שופר, מתגלה המרחב האמיתי, החל מהמשכת המרחב בעניינים הרוחניים, להיות מלא הארץ דעה את הוויה, שימשך המרחב האמיתי, הרוחניות תתגלה ותתרחב באופן הכי נעלה, ונמשך גם מרחב כפשוטו בעניינים הגשמיים, באותה מידה שיהיה מרחב אמיתי גם בגשמיות, ואפילו בעניינים החומריים, גם בדברים החומריים שיהודי צריך, כל הצטרכויותיו, שהכל יהיה ברחבות ובפשטות, שיוצאים מן המיצר אל המרחב בקרוב ממש. זה המרחב האמיתי שיהודי מגיע אליו על ידי שהמיצר שלו, הזעקה שלו, הוא קריאה וקריאה מעומק הלב. זה הנקודה הנפלאה של המאמר הנפלא הזה של מן המיצר קראתי, שהרבי אמר ביום ב' ראש השנה תשחבב.